אתם מצליחים לראות? ארון, ארון, ארון. כאילו תיבות, שלוש תיבות.
כן.
עכשיו, התיבה...
למטה ולמעלה
זה זהב. פנימי, זה זה. עכשיו כאן יש קורניס כזה שבולט.
כן.
מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני הייתי, הייתי ככה, תיבה של זהב.
הוא לא עולה, זה חבר'ה.
אחר כך יש תיבה של עץ, ואחר כך יש עוד פעם תיבה של זהב, אבל יש לה... כיסוי שמכסה את הכל בזהב. הבנתם מה אני מתכוון?
כן.
יפה. זאת אומרת שבעצם מה אתה רואה? רק זהב.
אבל
מה יש בפנים?
עץ.
אז רגע, זה לא... זה כאילו, זה לא עושה, זה צביעות כאילו. אתה אומר לי שתניח אני תוכו כברו, זה לא בדיוק מסתדר. אלא מה?
זה אולי זה משלב משהו בין העושר ל...
כי האדם הוא עץ השדה. העץ מסמל צניעות.
צניעות ועושר. זאת אומרת, כאילו, הזהב זה...
עכשיו, יפה. הוא בא ואומר, אתה צריך להיות זהב טהור מבחוץ, וזהב טהור מבפנים, אבל אל תשכח שאתה עץ. שאתה עץ. כן, זה צריך להיות בן אדם.
זאת אומרת,
לשמור על הפנימיות שלך, שהפנימיות בעצם, זה כמו שאמרו, מה זה ענבה? מה זה ענבה? מי ענב? מי זה ענב? מי נחשב ענב? אומרים, משה רבנו היה ענב יותר מכל אדם. מי הענב היה? מי משה רבנו היה טמבל? היה איזה פושט? מה הוא היה? היה מלך ישראל, היה גאון, היה הכל. לא קם בישראל כמו שהוא. זאת אומרת, הוא היה הכי גדול בעם ישראל. אז איזה מין, מה זה ענבה? אבל זה בדיוק העניין. ככל שאתה יותר גדול, אתה יכול להתנהג יותר בענבה. למה? כי מי שאין, מישהו כלומניק, מה שייך ענבה? על מה? מה? אין לך במה להתגאות. אלא החוכמה היא שיש לך במה להתגאות. ואתה מתנהג בענבה, אז רגע, אז אני גאון ביסוד עולם, אבל כדי להתנהג בענבה אני אסתיר את עצמי. אז מה עשית? לא השתמשת בכלים שקיבלת. אז רגע, איך אני עושה את זה? מה, אני אראה לכולם שאני גאון?
לא, כתוב בתנ"ך.
אז איך אני עושה את זה?
יש
משהו מהמאה
45
נשאר בזה? זה בעצם חושב את הארון של התורה.
אז מה אני עושה? אז אני מראה את החוכמה או לא מראה את החוכמה?
מה?
אז אני מראה את החוכמה שלי או לא?
כי אז זה בחוץ.
יפה. אבל אני עושה את זה, אני עושה את זה בצורה צנועה. ואת משה רבינו הגדול מכל הגדולים, הכי גדול. אבל אם היה בא אליו איזה אחד מהרחוב, היה מתייחס אליו בדיוק כמו שמתייחס לגאון הכי גדול. ואם היו מדברים איתו, היה מתנהג בענבה, למרות שהוא הכי גדול. זוהי הענבה. כשאתה בא לאחד מגדולי ישראל, והוא מדבר איתך אחד על אחד. השבוע נפטר הרב אדלשטיין זצ"ל. הרב של רמת השרון. סיפורים מדהימים. זה אחרון הרבנים של הדור הזה. אתם אפילו לא מבינים. אתם יודעים, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי לשמוע, שאישה, רשמתי רעיון של אישה ברדיו, שאמרה, תדעו לכם שהלך הרב של הנשים. מה זה הרב של הנשים? מה, יש רב מיוחד לנשים ויש אחרים לא? הוא סיפרה סיפורים מדהימים. הוא אומר, אתה בא, יש עוד רבנים שמקבלים נשים. זאת אומרת, יש רבנים שלא מקבלים נשים בכלל. יש רבנים שמקבלים נשים, האישה יושבת בצד הזה, והרב בצד ההוא, ולא מרים את העיניים. אומר, הרב אדלשטיין היה מסתכל לי בעיניים, והיה מושיב אותי לידו. אין רבנים כאלה. עכשיו, הוא היה מתייחס אליי כמו שאף אחד לא התייחס אליי. כמו אבא. הוא היה פונה אל המחלומך.
אבל הוא בא בניגוד כאילו לתורה.
מי אמר?
מי אמר?
מי אמר?
לא.
מי אמר?
אבל אז למה רבנים אחרים כן עושים את זה?
אז בבקשה, אז עכשיו יש לך...
מי כן המודל?
קודם כל אומרים, אין אפוטרופוס לעריות. מה הכוונה? שכל אחד יכול להתפתות. ולכן נזהרים שלא להסתכל על אישה ולא זה. אבל הרב אדלשטיין זצ"ל כנראה הגיע לדרגה של קדושה כל כך גדולה, שהיה יכול לשבת ולדבר עם אישה, ולא להיות מושפע מזה. זה דרגה, זה רמה. עכשיו, לכן אני אומר, ברור, אתה יודע מי זה הרב אדלשטיין?
הוא
איש חסד.
את כל התארה מצד, לא רואה אותו.
לא, אבל מה הוא רואה את הבן אדם?
הוא רואה בן אדם,
וזה מה שהיא אמרה. היא סיפרה סיפור מדהים. יום אחד היא הייתה גרושה, והייתה לאיזה חברה שלא התחתנה בגיל 40 או משהו כזה כבר, והם רצו לבקר, שמעו שהוא מגיע, הרב אדלשטיין איזה אירוע, והם רצו לחכות בחוץ שהוא יברך אותם וישיבו, שיזכו להקים בית בישראל. עכשיו מה קורה? הוא יוצא החוצה מהאירוע, מקיפים אותו תלמידים. עכשיו התלמידים רואים שתי נשים מחכות, מה עושים? דוחפים אותם, מזיזים אותם, מה פתאום הרב, שתי נשים? אבל הרב אדלשטיין קולט שמשהו קורה. וזה מזכיר את הסיפור עם רבי עקיבא, זה פשוט מדהים. והיא מספרת את זה עם דמעות, אתה שומע אותה, היא כבר כמעט בוכה. אתמול יש שלשום ברדיו.
ברדיו?
כן. ברדיו כל חי. מדהים. ואז היא אומרת שהוא פינה את כולם וניגש אליהם והתחיל לדבר איתם. והוא לא זיהה אותה, היא קרובת משפחה רחוקה שלו, ואחר כך היא אמרה, מי, או, ומה שלום טובה, ומדבר. הוא זוכר את השמות, הוא מתייחס. הוא מתייחס בצורה איתה. וכל התלמידים אומרת, אני נזכר, הוא אומרת, האישה, אני נזכרתי בסיפור עם רבי עקיבא, וקל בסבוע, ואשתו, שאמרה לה, שהוא בא ופינה את כולם, שהם ראו את אשתו שם, וזה, שאילו לא נתנו לה לעבור, ואז הוא פינה את כולם ועשה שביל, ואשתו עברה באמצע. ואמר, בזכות כל התורה שלי זה שלה, לפני כל התלמידים. עכשיו, זה התייחסות של... אומר, היה נותן ברכה, היה נותן תפוח או משהו, היה נותן לה את זה ביד. מה רב אחר, הוא שם את זה על השולחן. עכשיו, עוד פעם, אני לא אומר, תנהגו ככה, אל תנהגו ככה, וכל אחד יכול לנהוג ככה, אבל זה מראה על הרמה של הרב. הוא היה אחד מגדולי הגדולים. מישהו אמר לי שהיה אחד מגדולי המקובלים, אנשים לא יודעים את זה.
הרבה אנשים גדולים,
אבל מדברים עליהם אחרי שהם חושבים. נכון, לא, על הרב אלשטיין זצ"ל דיברו תמיד. הוא היה רב של רמת השרון, זה היה כמה שנים, זה 40 שנה הרב של... לא, אולי יותר אפילו. הרב של רמת השרון. מקובל על כולם. ראש העיר ספד אותו. ראש העיר של רמת השרון. ראש העיר של רמת השרון הספיד אותו. ואיפה הוא נקבע? בבני ברק. ברמת השרון. זה פשוט גדולה. גדולה, זאת אומרת, זה גדול. זאת אומרת, ככל שהיה יותר גדול, דיבר עם אישה, דיבר עם כל בן אדם ברמה שלו, בלבל שלו. זוהי... ארוך. זה גדולה. זוהי ענווה.
כשאתה יותר גדול, אתה יכול לרדת הרבה יותר נמוך.
לצערנו הרב, לא כולם עושים. וזה מה שאומרת לנו התורה. מבחוץ צריך לראות את הזהב שלך. ואתה צריך להיות מודע שיש לך זהב. אבל אל תשכח...
מאיפה הגעת?
מאיפה הגעת?
בעצם...
ולכן אומרים גם התורה, עץ חיים היא למחזיקים
בעצם בה. בעצם ספר התורה, בעצם, הנגיעה הראשונה שלו זה בעץ.
כמה שולחנות.
וסביבו יש את הזהב. זאת אומרת, כאילו, הספר
לא, התורה... מה שהתורה רוצה להראות לך, שבסופו של דבר, התלמיד חכם, הוא כן תוכו כברו. בוודאי שתוכו כברו. הוא זהב מבפנים והוא זהב מבחוץ. אלה עובדות החיים. אבל תוך כדי הזה, שלא ישכח לרגע מאיפה הוא בא. ולכן באמצע יש את העץ הפשוט לכאורה. זהב מבחוץ, זהב מבפנים, אבל באמצע יש את העץ. בסופו של דבר של דבר, אתה בן אדם. כמו שמשה רבנו היה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. למה? מה הוא אמר לעצמו? אמר אני, מי אני? אני כלום. אבל זה לא אומר שאני לא יודע, אבל הידע מאיפה? נתן לי, הוא היה יכול לבחור מישהו אחר לתת לו. אז הוא היה גדול. זאת אומרת, ענווה זה להכיר בגדולה שלך ועדיין להתנהג בענווה. זוהי ענווה. טוב, יש כאן עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. אולי אנחנו נבחר עוד איזשהו נושא שאיתו אנחנו... זה דבר שאנחנו תמיד מזכירים אותו. יש כאן הרבה מידות. תכף נראה אם אתם זוכרים את זה, בוא נראה אם אתם זוכרים. וזה דבר שצריך, איך אומרים, זה נקודה דווקא שדיברנו עליה לא פעם ולא פעמיים. יש המון מידות בפרשה, של כל הדברים.
המצאים ועל המלאים?
כן, המצאים ומלאים, לא.
לא, אני חושב שדיברנו על זה.
זה דיברנו לפני חצי דקה.
לא, דיברנו גם על... לא, דיברנו על...
אבל יש משהו בלי מידות בכלל.
זוכרים שדיברנו על זה?
יפה!
אתה רואה שאני זוכר?
למה היא בלי מידות?
מה? היא תמיד צריכה להיות דולקת, היא תמיד מסמנת את
ה... אין לה מידות, התורה היא אור, התורה היא אור, תורה זה אור, והאור הוא מאיר, אין לו מידות, אין לו גבולות, וזה לכן...
זה התורה.
יפה, אז אנחנו זוכרים, אז אפשר להמשיר על זה. ודרך אגב, המידות מופיעות בגמרא. וכאן אנחנו רואים כל הפירוט של המידות, זאת אומרת, זה בלט שאין מידות. ואני, דרך אגב, אני לא יודע אם סיפרתי לכם אז בזמנו, אני לא ראיתי את זה, לא שמתי לב לזה, ואני לא חושב שהרבה שמים לב לזה, כי מרוב שאנחנו קוראים את המידות, אז אנחנו בטוחים שגם המנורה יש לה מידות. זה כמו שאמרתי, פעם שאלתי את מישהו, תגיד לי, מה המידות של המנורה? הוא מתחיל לחפש. מחפש, מחפש, מחפש. וואלה, אין מידות. הכל מידות, רק המנורה אין מידות. למה אין מידות? כי התורה מסמלת את האור, את האור של התורה. האור שהוא הוא בלתי מוגבל, הוא, לא, אין לו מידות. דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת גם, שמה שהיה קורה לארון העדות בקודש הקודשים, זוכרים שדיברנו על זה? הוא גם לא היה לו מידה. זאת אומרת, למרות שהיה לו מידה כאן מצוינת, אבל כששמו אותו, הוא היה אותו גודל, המקום היה איתו ובלעדיו אותו גודל. זאת אומרת, זה היה משהו כאילו הוא לא נמצא שם. כי הוא באמת לא נמצא שם. הוא בעולמות העליונים. דרך אגב, זו נקודה מאוד מעניינת שאומרים, מי שעושה תשובה מהיראה, נעשים לו האבונות כשגגות. מי שעושה תשובה מהאהבה, נעשו לו העבירות כזכויות.
עכשיו, יש כאן... שבוע שעבר.
אה, דיברנו על זה? מה אמרנו? אמרנו, דיברנו על זה בעבר.
לא, דיברנו עכשיו, אני לא טועה, שבוע שעבר דיברנו על זה. אני זוכר, כן, אני זוכר.
כן.
אם אתה עושה את זה מהאהבה,
כן.
אתה בעצם
מתקן,
מתקן
את העבר. לכן, לכן זה כתוב.
מה שאתה בעצם מעריך אותו, מבין את
הסוף. זאת אומרת, הדבר השלילי, הדבר השלילי שהיה הוא בעצם חיובי.
נכון.
הפכת אותו לחיובי.
נכון.
לכן, עוונות נפחות לזכויות. אבל מיראה, זה רק, תשמע, אני מצטער שעשיתי את זה, ואני לא אעשה את זה עוד פעם. אבל אני לא הגעתי לאהבה. אז לכן נהפך לשגגה. כי בסדר, אתה מצטער שעשית את זה, אבל...
שגית.
זה... כן, אבל זה לא, זה לא תיקון שלם. זה רק חצי תיקון. זה גם מה שאמרנו 20 אלף פעם, שיש כל הזמן אומרים, עבדי השם, עבדי השם, עבדי השם, עבדי השם, עבדי השם, אבל הרעיון הוא לא לתועד את השם. הרעיון נגיע לדרגה, בנים אתם לשם ולוקחים. להגיע לדרגה של בן. שזה עבד זה מהיראה, בן זה מהאהבה. זאת אומרת, המטרה שלנו להגיע לאהבה, לא להיראה. אבל זה מתחיל מאהבה. כן. טוב. אז דיברנו על אהרון העדות, דיברנו על המנורה, קצת דרך אגב, גם כל הפרטים של המנורה הם גם באים להגיד דברים מדהימים וכל מיני, המון המון דברים יש, המון המון לימוד יש בתוך הדברים האלה. דיברנו על וכן תעשו. עכשיו נשאם בעוד נקודה מאוד, מאוד חשובה, כי אנחנו נחזור חזרה, בואו נראה. זה החוכמה, הם הגיעו לזה, זה בדיוק העניין, זה הרי הרבה דברים לא מופיעים כאן. זה התורה שבעל פה.
לא, הם כאילו מפרשים את התורה ומוצאים
מתוך התורה,
מתוך הפסוק, הרבה דברים.
נכון.
כן.
ככה הם מצאו גם את המידות.
ברגע שהם...
ככה הם... תראה, אתה יכול לקחת, למשל, אתן לך דוגמה. אני לא, לא הגעתי לדרגות האלה, אבל אומרים לך מאיזה גודל של כיכר אתה עושה, כיכר זהב, מאיזה גודל של, הכמות של הזהב ממנה אתה בונה את המנועה. אז יש לך אחיזה במשהו. אחר כך אתה עושה את החשבון של הדברים, איך הם עושים את החשבון ואיך הם מגיעים. קטונתי, לא... אבל זה, זה עוד, חשוב להבין שגם הרבה אנשים לא מבינים שמה שחזל אומרים, זה לא הדברים שלהם. זה דברים מהקדוש ברוך הוא, זה מסיני. רק הם גילו את זה.
ברור שזה לא דברים שלהם, הם פרשו את זה בצורה אחרת.
לא, לא, לכן חשוב להבין, יש כאן אנשים שחושבים שהתורה שבכתב זה התורה שניתנה מסיני, והתורה שבעל פה זה חז"ל. זאת אומרת, הגמרא, המשנה, זה חז"ל, דיונים בחז"ל. זה לא, כל הגמרא והמשנה זה תורה שבעל פה. זה תורה שניתנה מהר סיני.
כן.
זאת אומרת...
אבל מה זה התורה שניתנה בהר סיני? כן. ועל הבסיס הזה, חז"ל לקחו וירדו לרמות הרבה יותר גבוהות בניתוחים של שאלות שנשאלו
במילים אחרות.
באמת,
אז מה שחז"ל אומרים זה מסיני או לא?
זה מסיני.
יפה.
אבל, אבל, אבל לא רק חז"ל, כל דבר קטן הוא בסופו של דבר מסיני, לא רק חז"ל. גם הרמב״ם וגם כל הגדולי הדור מפרשים בצורה הזאת.
דרך אגב, מה שאתה אומר, ויש איזה, יש, שמעתי פעם פרשה מאוד מעניינת. כן, לא, למשל, אתן לך דוגמה. כשבאים ואומרים לנו סוכה, סוכה
צריכה...
כן, בדיוק. יש כאן שתי דברים. יש כאן למשל, כשבאים ואומרים לך איך סוכה צריכה להיות בנויה. נכון, כן. זאת אומרת, זה לא פרשנות של היום. זה אומרים לך, כאילו, הנה כמו המנורה, הנה דבר טריוויאלי. הדבר למנורה אין מידות. באים חזל, נותנים לך את המידות. מאיפה נוציאו את המידות? מתוך התורה.
אתה לא בא?
אתן לכם דוגמה, עוד דבר מאוד יפה, שיש כאן בפרשה. בואו נראה אם אני אמצא את זה. יש את היריות, ואתה מחבר אותם, ותשימו מה כתוב, וחיברת את האוהל והיה אחד. כאילו, האחד זה מיותר.
כאילו לא הרגשת בחיבורית.
זאת אומרת שהביאו, נכון?
לא, אבל שאתה מחבר משהו.
חיברת והוא
הפך
להיות אחד.
זה הנקודה. הפכת להיות אחד. בדיוק כמו עם ישראל. אמרנו, כל הפרטים מתאספים ביחד, נהפכים לאחד. כמו שקיבלנו את התורה, והאי חמשה מצרי, איש אחד. זאת אומרת, גם בכל דבר כאן רמוז העניין הזה. דרך אגב, גם הגודל של היריות והכמות של היריות. זה, למשל, קראתי היום, אם היה לי כאן אור החיים הקדוש, הייתי מראה לכם, קראתי היום דבר מדהים. הוא מראה לך את השם הוויה של הקדוש ברוך הוא בתוך המידות של היריות. זאת אומרת, כל דבר היה מכוון. ההי והמילוי של ההי, היוד זאת אומרת, היוד הראשונה וההי אחריה. זה פשוט מדהים, כלומר, שאתה רואה את הדברים האלה. אתה רואה שכל דבר יש פה כל כך הרבה חוכמה. עכשיו, אנחנו נסיים בעוד נקודה שלנו מדברת. כשאנחנו באים ורוצים להציע פרויקט, אנחנו נתחיל בתיאור של מה? של הפרויקט. אתה עכשיו הראית לי את האלבומים שעשית. אתה תבוא לבן אדם רוצה כסף ממנו, הקתולים. אתה תבוא לבן אדם רוצה כסף. אתה לא תבוא, תגיד לו, שמה, תן לי כסף. אלא מה תגיד לו?
אני מתאר לו מה אתה צריך.
יפה. עכשיו תשימו לב, מדברים כאן על פרויקט שנקרא המשכן. אז מה, איך אתה מציג את הדברים? אתה בא ואומר לעם ישראל, חבר'ה צריכים לבנות משכן, ובשביל המשכן צריכים...
טוב, 1, 2, 3 ו-4 דברים.
אבל זה לא הסדר של הדברים.
הפוך, אמרו להם בדיוק, ואז משמה... הנה,
וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל ישראל ואני ללבות, יקחו לי תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, הכסף, ונחושת, ותכלת, ארגמן, תולעת, שני, זהו, עולים, ועוד חשים, שמן למאור, פסמים, שמן למשכן, וכתול הסמים, ואז רק בסוף, ועשו לי מקדש שחמתי בתוכם. לכאורה, הסדר הפוך. למה? לא רק זה, תראו, זה
נשמע.
מי שאומר לי זה אתמול, מאוד מעניין. אז זה יפה מאוד, אבל מעבר לזה, בואו נבין כאן עוד דבר. קודם כל, תשימו לב, עם מה פותחת התורה? זהב וכסף ונחושת. ולכאורה, זהב וכסף זה הדבר
הכי מנוגד לענווה.
הכי מנוגד לרוחניות. זה כל כך גשמי. זה כל כך... זאת אומרת, זה ממש צורם לעין. אתה מדבר על בית מקדש. מה, ירדת כאן לכסף? באמת, לפעמים אתה רואה, אתה מדבר, מדבר איתך על כסף, אתה אומר, שמה, זה לא מתאים. אתה מדבר, זה דבר נעלה. מה אתה פורט את זה לפרוטות? זה הפתגם, למה אתה פורט את זה לפרוטות? אתה מוריד את הערך של הדברים. וזה בדיוק העניין. אבא אומר לך, גם הדבר הגשמי ביותר, אפשר לקדש איתו שם שמיים. עד כדי כך, שקודם כל אומר לך זהב והכסף ונחושת, כן, הזהב שאתה חומד אותו ורוצה אותו ורודף אחריו, אתה יכול להפוך אותו לדבר הכי יפה שיכול להיות. לבנות משכן. נפלא. אבל יש כאן עוד דבר שהוא מרמז, שאתה בא ורוצה לבנות משכן, מה הדבר החשוב שצריך להיות? ויקחו לי תרומה, וזה הוא פותח. לא עם הזהב והכסף, כמו שאמרתי, אלא בדבר אחר. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אם לא ידבנו ליבו, אל תיקחו את התרומה שלו. אם הוא עושה את זה כלאחר יד, אם הוא עושה את זה בלי חשק, לא עם הלב בפנים, לא רוצה את התרומה שלו. כי בונים משכן, איך בונים?
מאהבה.
מאהבה. אם לא, איך אומרים? אומרים, עושים חומוס מאהבה, אם לא, לא עושים. בונים משכן, או שבונים אותו מאהבה, או שלא עושים בכלל. זאת אומרת, הכלל...
הכוונה לפי דעתי. זה שאנשים יבואו לתרום, לא שיבואו
להתרים
אותם.
נכון.
זה הכוונה,
נכון.
שהם
יבואו
ויתנו את הכסף.
נכון.
שהם ידעו שצריך לתת, ולא לבוא בית
בית
ולהגיד לו, תביא כסף למקדש.
נכון. זאת אומרת, יש כאן אז ממה, אז עוד פעם חזרנו ליסוד והבסיס של הכל. שמה זה? ואהבת לך כמוך. הבסיס והיסוד של הכל זה הלב.
אז לא חזרה, תואב את עצמך, ואז תואב אחר כך, ואז
תואב את אחרים. אבל, אל תואב את עצמך, בשביל האגו שלך.
אל תאהב את עצמך, תאהב את עצמך.
בשביל האחרים.
לדעת להעריך עם האהבה שלך, איך לאהוב את האחרים.
בואו, מה שנגיד זה אולי קצת יותר יפה, תנצל את היכולות שלך בשביל הכלל. בדיוק כמו שבנו את המשכן, שנזכה באמת כל אחד ואחד מאיתנו לעשות את החלק שלו וביחד להצטרף באמת לבנות את המשכן. כמו שראינו כאן, קריאתה היא עשייתה. זאת אומרת, עד כדי כך, אם בן אדם, אנחנו עכשיו לומדים את המשכן, את הדברים של המשכן, זה אנחנו בעצם, כאילו אנחנו בונים את בית המקדש. זה דבר מדהים.
עכשיו אנחנו, עכשיו
בבית הכנסת
שלנו, בונים עכשיו,
וזה מתעכב, וזה בית מקדש מעט, זה בית מקדש מעט, יש לזה
חשיבות,
חשיבות עליונה.
יש שני צריפים, של אשכנזים ושל ספרדים. עכשיו כבר שנתיים, אתה יודע, כל פעם
מגייסים
קפות קטנים, עוד
קטנים כדי לראות את ה... בעזרת השם, יש כאן בבר כוח בבית כנסת שלא יודע כבר כמה שנים בונים אותו, אבל בא, אתה רואה, לאט לאט, לאט לאט, בסופו של דבר הם בונים אותו.
לא אלה אין כסף לגמור את המיה, אבל עכשיו ראיתי שהם כבר יציפו אותו.
איך שנגמר, יקחו מהם מה שיבקשו.
דרך אגב, אם אנחנו כבר דיברנו על הלב ועל הזה, אז זה גם מתחבר לעניין כאן, שאני ראיתי שכתבתי על זה פעם בעבר, זה הדבר ראשון שמבקשים זה זהב הכסף ונחושת. למה? מה אנחנו מקריאת שמה? בקריאת שמה אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך. מספיר רשי במקום, ובכל מודיך, בכל ממונך, שיש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, וכך נאמר, ובכל מודיך. זאת אומרת שבעצם, שבן אדם מביא את מה שהכי חביב לו, תרומה לקדוש ברוך הוא, מה הוא מראה, את האהבה הכי גדולה. לכן אפילו בקריאת שמע אנחנו אומרים את זה. בכל לבבך, זה יצר הטוב ויצר הרע. בכל נפשך, אפילו לוקח את נפשך, ובסוף בכל מאודיך. זאת אומרת, יש אנשים שממונם חביב עליהם מגופה. זאת אומרת, הממון זה ערך עליון הזה. ואנחנו רואים את הדברים האלה. אז כשאתה בא ונותן את הזהב שאתה כל כך אוהב, נותן אותו מכל הלב לקדוש ברוך הוא, זו האהבה הכי גדולה שיכולה להיות.
אני דקה חוזר לך, דקה.